טוב, נפתח, נגיד שלום. קודם כל, אחרי ארבעה, חמישה חודשים, סוף סוף הקלטה פנים מול פנים ולא בזום, שזה מאוד נחמד. כן. ויש לנו את הדס איתנו היום.
הלו. כן, פרק שאנחנו מתחילות כאילו מפשוט אשכרת הפרק.
ולא שטוי, כי דיברנו עכשיו איזה שעה סתם.
תראי, היה מלא קטעים בשעה סתם, שאם לא היינו מקליטות משני מחשבים, הייתי יכולה פשוט ללחוץ על פליי והיינו נכנסות באמצע שיחה, כמו שאני אוהבת לעשות בדרך כלל.
כן.
אבל השני מחשבים הזה מאתגר, הוא מאתגר אותי.
כן. בואו נעשה רגע רקע. אנחנו מתעסקות בעיקר.
לא תמיד.
לא תמיד. אני הבאבי, את פולי, הדס איתנו. הדס לימדה אותי בקורס יסודות.
עוד רגע נביא את הבמה להדס, והיא תוכל לעשות אינטרדקשן לעצמה.
אבל ככה, אני זוכרת, מי שמכיר אותי ויודע שאני עושה פודקאסט לשבת הראשית של הפרק, אני מביאה אנשים, מציעה להם צדיק, בוא תעשה פודקאסט לשבת. אז במקרה, שמעתי שאת עושה תואר ככה בהיסטוריה של הצילום, ודברים כאלה. ואני קופצת על ההזדמנות לא לעשות תחקיר, ולהביא אותך לדבר במקומי.
תדע! כן, אנחנו תמיד בעד להתעצל.
כן, אז תציגי את עצמך.
היי, אז אני את דס.
היי.
הייתי המורה שלך. האמת שגם לא להרבה זמן, אני חייבת להגיד. זה רק איזה קליק מהרגע הראשון.
לגמרי.
נכון, וחלק מההכשרה שלי, סתם, אני גם חוקרת במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. צילום. צילום, שזה קטע. אני בכוונה גם לא עושה את זה דרך מחלקה לאומנות. אג'נדה. יש לי אג'נדה.
מה ההבדל
בין צילום במחלקה לאומנות ל...
אני באמת בהשכלה של היסטוריונית.
הגעת למקום הנכון.
כן. לא, אבל אני גם צלמת וגם יש לי השכלה בתולדות האומנות, מן הסתם, אבל אני מאוד אוהבת שדברים הם נחקרים ברמת ה... זה לא אובייקטיבי בשום צורה שהיא, אבל... אני אוהבת שזה במקביל הכל, אני אוהבת שהנרטיב הוא לא חד משמעי, שיש מכל כיוון ותמיד צריך לסתור או לחפש שאלות או לא לקבל את המובן מאליו, ואני מרגישה שבהיסטוריה יש את זה הרבה יותר, ובאמנות זה הולך קצת יותר לפילוסופיה וגם מאוד מאוד סובייקטיבי, שוב, לא שהיסטוריה זה דבר אובייקטיבי כל כך, אבל בטח לא צילום, אבל אני מאוד מתחברת לגישה ההיסטורית יותר, והיא יותר אולי קרה נקרא לזה, אבל בגלל שאני גם מגיעה כצלמת בעצמי, אז אני משלבת גם את היכולות שלי, גם כצלמת, גם כמורה לצילום, אז אני מרגישה שיש פה איזשהו משהו, ואני גיקית, היסטוריה,
אז למה לא?
אז כן, אני כבר התחלתי תואר מתקדם בתחום של אופנה, רציתי לחקור על מגזינים של אופנה, ואז נכנסתי להיריון ו... וזה עצר כל 13 שנה. ובמסגרת הזמן הזה גם עברתי לצילום אופנה. אז פשוט כשחזרתי לאקדמיה, אז חזרתי לתחום של היסטוריה של צילום. שגם אגב, לדבר קצת על אופנה היום, אם בא לכם.
אנחנו מאוד אוהבות.
פולי מאוד אוהבת מכוחים, ואני עכשיו קצת שמחה שהבנו בן אדם עם ידע והכשרה לבוא לריב איתך על מכוחים.
לא, הוציאו למכוחים שם רע. בכל הסרטים ההוליוודיים. הוציאו להם שם רע. זה כמו ש... ואני חושבת אמרתי את זה, זה כמו שיראו לנו כמה תמונות של נעליים של דרג קווינס ונעליים של לידי גאגה, והגידו שכל הנשים אי פעם הלכו רק בנעליים כאלה, וזה היה התעללות בנשים. לא. אז אותו דבר, היה לך טייט לייסינג, שזה הקשירות הפסיכיות של המחור שאנשים נחנקו, דיברנו על זה. רוב הנשים... לבשו מכוחים, עשו איתם ספורט, מנקות ועובדות, כאילו יודעת, מיידס בבתים, עבדו עם מכוחים, הם הלכו עם זה כל היום, את לא יכולה ללכת כל היום.
עם משהו שחונך, שחונק אותך.
כזה, אותו דבר, כמו עם הנעלה, לידי גאגה. תודה שהייתם חלק מהטטוק שלי, אנחנו היינו מתעסקות בעיקר.
יש לנו פרק שלם על חזיות, מי שרוצה לשמוע את פולי בוכה על מכוחים.
הוציאו להם שם רע, ואני באתי לתקן עוולות.
היו מכוחי הריון.
נכון.
נכון. אני בדיוק שמעתי על זה בפודקאסט, היסטוריוניות של אופנה, ויש על זה דעות קצת חלוקות, אבל אני אציא את עצמי החוצה.
כמו לכל דבר, יש לך
קיצון לכל דבר. מצד שני, הם אומרים שזה יכל להחזיק, ושזה נתן תמיכה, ויש לזה לכאן ולכאן, תמיד. בגלל זה היסטוריה זה דבר טוב, יש לזה לכאן ולכאן.
יש איזה מישהי שעובדת עם קיריל, שהיא מהאנשים הסופר הזאת בהיריון, אני קוראת להם שלט של יס. כי את מסתכלת מאחורה, כאילו הן נראות פשוט רזות פתאום מסתובבות, ואת כזה, או, גד, את בהיריון. אז בגלל שהיא כאילו כל כך רזה, ויש לה כאילו תינוק ממש גדול, היא מחזיקה, היא הולכת ככה ומחזיקה את הבטן, כי פשוט היא לא יכולה.
ויש רצועות אלסטיות כאלה, שזה בטן מחופים, לעזור בדיוק לזה.
ואני כזה כאילו, אומי גד, you poor baby.
נכון, זה כבד.
ליטרלי.
כן.
כן, אוקיי.
התאספנו לדבר על צילום ואיכשהו גלשנו
למחוכים.
תמיד.
אז את יודעת מה לעשות לנו כזה על ההיסטוריה של הצילום, נכון?
אבל כזה נעשה, כן, כזה רפרוף, כי זה לא באמת אפשר.
תמיד מוזמנת לחזור.
יש לי המון מה להגיד.
כל פעם שאנחנו לא צריכות לעשות תחקיר, אנחנו בעד. את תמיד מוזמנת לחזור.
אז תראו, אנחנו נתחיל מפעם, פעם, פעם. עוד לפני שיש קליקים של צילום. ואז אני בעיקרון בהתמחות שלי, אני עוצרת במאה ה-20 בשנות ה-70. אז אנחנו כאילו נעצור שם לרוב. קצת נדבר על זה, אבל זה בכל זאת היסטוריה, ואז כבר הפער הוא לא כזה גדול. אז זהו, אבל אני רציתי האמת לפתוח בשאלה,
בבקשה,
אתכם, של מה זה צילום בשבילכם, כי נראה לי שכולם מתעסקים בזה, ונראה לי שכולם כל הזמן מדברים על זה, ואז ככה כשנכנסים לעומק, מעניין אותי איך זה מעבר לזה שאני יודעת שאת מצלמת עכשיו גם באופן מקצועי, סתם מעניין אותי מה זה, איזה חוויה זה, אני פשוט בתוך זה כבר, קשה לי לראות קצת נקי.
אצלי זה תמיד היה כאילו, בגלל שאני באה גם ממשפחה של אומנים, ואבא שלי הוא מאוד היה חזק גם בצילום וגם בווידאו, אז אצלנו זה תמיד היה כזה, המצלמה הייתה סביבנו. כאילו כילדים היו מסריטים אותנו, היו מצלמים אותנו, יש תמיד מלא תמונות משפחתיות. כאילו אני זוכרת, סבא שלי נפטר שהייתי בת 6-7, ולפני כמה שנים אבא שלי פתאום שולף איזה סרטון ישן, ואני שמעת את סבא שלי אומר את השם שלי פתאום, כי בגיל 20 ומשהו. זה, כל העולם של צילום והסרטה, זה נותן לי את המקום הזה של שמירת זיכרון, וזה מה שאני חושבת שהייתי עושה עד שבעצם התחלתי ללמוד צילום, שהיום אני רוצה לקחת את זה יותר לתחום של כאילו אומנות ויופי וצילום נופים ודברים כאלה, אבל מאז ומתמיד זה היה בשבילי לתפוס רגע זיכרון. ככה אני הייתי רואה את זה תמיד.
אני מבחינתי, צילום אף פעם לא עניין אותי יותר מדי לצלם. כאילו אני כזה, אוקיי, רגע, הוצאתי את הטלפון, טק, 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 ביי, תודה. ואני הייתי בדרך כלל בצד השני של המצלמה, כאילו
הדוגמנית.
המצולמת.
כן.
כן, אז כאילו יש לי מלא חברים כאילו שמצלמים וזה, הייתי מסתכלת יותר, כנראה בגלל שאני מגיעה, כאילו הרבה ציירתי שנים ואני מגיעה מתחום כאילו ציור, אז הייתי מסתכלת על תמונה כמו על גרסה כאילו, זה יישמע קצת מתנסה, גרסה עצלנית של ציור.
זה לא, אני באמת אתחיל מזה, לגמרי, מעולה.
כי ככה זה תמיד רגיש לי, כי נגיד אני עכשיו רוצה לצייר איזשהו נוף, זה יכול לקחת המון שעות.
נכון.
המון שעות.
נכון.
ועכשיו אני יוצאת שנייה, אני רואה איזה שדה יפה, קלק. זה נגמר.
נכון, זה הצד השני, נכון, זה היה כשמפשטים את העניין.
אז בגלל זה אני נגיד הרבה יותר מתלהבת, אם אני רואה כאילו צילומים, אני בדרך כלל, הצילומים שאני הכי אוהב, זה של הצלמים האלה, שעכשיו נסעו לאיזה אנטרקטיקה, לקפור מסכנים בקור, לצלם פינגווינים.
מגניב.
אז אני כזה, כאילו, צילומי טבע פסיכיים.
כי את לא יכולה לראות את זה בעצמך.
כי אני לא, אלף כל, אני לא יכולה לראות את זה בעצמי. הסיכוי שאני אסע לאיזה אפריקה לצלם חיות, אפסי ביותר, אבל גם ההשקעה, כאילו, כדי לתפוס תמונה אחת טובה, של עכשיו אריה שצד משהו, את תצלמי מיליון ואחת תמונות. אני יותר מעריכה את זה מאשר צלם.
גם תחכי המון. כן. את יכולה לחכות 8 שעות, יומיים, 3.
אז נגיד אני אעריך את זה הרבה יותר מצלם שעכשיו נסע לאלפים כדי לצלם את היערות.
אבל איך את יודעת נגיד מאחורה מה קורה? האם גם לצלם של האלפים אולי לקח?
היערות לא זזים.
הצ'יטה, כן.
אוקיי.
הצ'יטה, כן.
אוקיי.
זה בגדול היא תיארה פה את רוי גליץ ואת ירין קליין. Not sponsored, אבל אם אתם רוצים, אנחנו בעד.
נמצאים ברגע באנטרטיקה.
ואם אתם גם רוצים לקחת אותי איתכם לעשות לכם פודקאסט באנטרטיקה, אני גם בעד. אין שום בעיה.
וגם אחד הדברים שאני כן אוהבת שמצלמים, שזה כאילו, לדעתי גם קצת יותר קשה להצליח להוציא תמונה של בן אדם, אבל לא עכשיו שיש לך דוגמנית מקצועית.
אוקיי.
של סתם אנשים.
כאילו מרחוב.
כן. ושזה יוצא טוב, זה מה שאני מאוד אוהבת. באחד הדברים שכשבחרתי נגיד את הצלם של חתונה, הסתכלתי לא ספציפית על איך הוא צילם את הזוג שעומד ועושה לו פוזות, אלא איך הוא צילם את האורחים.
אוקיי.
אז בגלל זה נגיד לקחתי את ניצן, כי תמיד בתמונות כאילו של האורחים שלו, תמונות יוצאות מעולה, הוא איכשהו מצליח לתפוס אותם.
הוא פשוט מצלם טוב, אז כנראה שהאור שהוא, שהוא יודע לקרוא אור בצורה מעולה, וגם הקומפוזיציות שלו כנראה טובות,
כן.
כי אנשים אותם אנשים.
כן.
והמצלמה אותה מצלמה. וזה לא דווקא לתפוס את הרגע, זה להיות מסוגל להביא יכולות אחרות, שבאמת זה לקרוא אור בסופו של דבר. כן. וזה מאוד מתקשר האמת לאומנות, אני מאוד אוהבת שאת אמרת את זה, כי זה בעצם איזשהו צורך אנושי שבסופו של דבר, בגלל השעות האלה שהיה צריך לצלם, ובגלל המון המון דברים, וגם זה נתן איזשהו, כלומר המצלמות היו קיימות עוד לפני שהיו מצלמות, אפשר לראות את זה הרבה הרבה לפני, אבל סתם לדוגמה, אני תכף אחזור למה שאת אמרת גם, כן, כי זה גם מאוד מעניין, אבל באמת רציתי להתחיל מזה הציור בהתחלה, גם ציורי מערות, אבל גם אנחנו מסתכלים אפילו היום על צילומים של מזרח אסיה ודברים כאלה, הכל מאוד מאוד שטוח. כלומר, זה קצת מזכיר, ובכוונה אגב, אבל אין פרספקטיבות ואין שום דבר שמייצר עומק, גם לא באנשים, גם לא בפנים של אנשים, נכון? ציורי ילדים הם הכל מאוד מאוד שטוח, הכל מאוד ככה. אבל בזכות אנשים שאמרו שנייה, אנחנו לא נראים ככה.
יש משהו מעבר.
ואיך אני בעצם עכשיו מציירת פורטרט של מישהו או מישהי, ואני מצליחה לקבל את העומק הזה של הגוף, כי אנחנו, או של החדר, או של החלל, ובעצם יש לי גם foreground, יש לי את הקדימה של התמונה, יש לי את ה-background, יש לי את האחורה של התמונה, וזה הרבה לפני שבכלל היה, חשבו על זה שיכולה להיות איזושהי מכונה שעושה את זה. אז אנחנו רואים 1470 כבר, בעצם פרספקטיבות. שזה אומר שכבר התחילו להבין שיש אופטיקה. ובאופטיקה בעצם אפשר לקרב ולהרחיק דברים, ואם אני מסתכלת ויש לי עומק שדה רדוד, זה בעצם אומר שיש לי חלקים מטושטשים יותר, אם אני מסתכלת למשל בטלסקופ, אז דווקא אני כולה עלייך. מה קורה לי בטלסקופ למשל? מה הטלסקופ עושה?
לא הסתכלתי אף פעם בטלסקופ.
אז בתיאוריה. חוץ מלראות שהעולם
שטוח. הוא מקרב את האובייקטים.
יופי, מהמם, נכון, הוא מקרב את האובייקטים, והוא בעצם, הוא גם מגדיל אותם. וגם הוא מייצר, מה שהוא עוד מייצר, שאי אפשר לראות, כי הרבה פעמים אנחנו עושים את זה כלפי כוכבים, הוא בעצם גם מטשטש את הרקע. וזה קורה רק באופטיקה, העין שלנו לא יכולה באמת להכיל את הדבר הזה. אז אנשים חיפשו המון המון שנים, ובאמת רואים הרבה ציירים הולנדים, כמו ואן דייק, אם אתם מכירות, שכבר רואים שהם התחילו לצייר עם עזרים אופטיים. כלומר, הם הסתכלו כבר דרך איזשהו משהו שיכל לייצר איזושהי פרספקטיבה, ובגלל זה גם, עזבו את זה שהם היו גם מדהימים עם אור, אבל, אבל היכולת לצייר עם עומק זה רק בעזרת כלי שהוא עם אופטיקה. כלומר, היה מאוד קשה, היה צריך להקרין את זה חזרה לאיזשהו משהו כדי לראות בעצם את הפער הזה. ועל ידי מכשירים אופטיים, אז אפשר היה באמת לייצר את זה, וגם ורמירה אגב השתמש בכלים אופטיים. המשולש זה עם האור.
שיש אור על הפנים.
כן, שהם הבינו את המשמעות, גם אפשר לייצר עומק עם אור, שעות אחרות, כלומר אפשר לעשות המון המון דברים, אבל העניין האופטי באמת, הצורך הזה במצלמה הגיע דווקא מאומנות, זה מה שאני אומרת, הצורך הזה בעצם, וזה בכלל, הסינים גילו את ה... קאמרה אובסקורה, אתן מכירות? שמעתן על קאמרה אובסקורה?
שמעתי על זה, אבל לא זוכרת.
קאמרה אובסקורה, האמת שזה לפני המון המון זמן, בעצם, כלומר, רגע, היכולות הוקרו בעולם לפני המון המון זמן, גם בסין, כלומר, זה בעצם הבנה של איך עובד אור, שזה חדר חשוך מאוד מאוד, מוסר רימועית אטומה לאור לחלוטין, שדרכה יש חור אחד שנכנס דרכו אור. אבל הקאמרה אובסקורה זה איזשהו מכשיר שעם השנים פותח במטרה לצייר באמת, כי בעצם מה שקורה כשאנחנו מקרינים, אנחנו מסתכלים פנימה על אותו חדר חשוך וקרני האור בעצם נכנסות, קרני האור הולכות באלכסון ובעצם מקרינות איזשהו ציור ככה, והמון פעמים היה אפשר להסתכל על הציור ובעצם לצייר ככה ולהעתיק את הקווים.
כמו מקרן.
נכון, בשלב מסוים זה הפך להיות מקרן, כי אז השתמשו במראה, כי מה שקורה עם קרני אור הן הפכות. קרני אור הן הפכות. והמוח שלנו הופך, אבל כשאני רואה קרן אור מוקרנת, אני רואה את זה הפוך. אז הם הסיפו מראה, ואז עם המראה הם היו מקרינים על דף, או על דף, אני לא יודעת מה זה, על איזשהו משהו, ואז בעצם מציירים את מה שהם ראו. וזה תהליך שפשוט לוקח המון המון ימים.
וצילום... אגב, גם היום במצלמות זה ככה, שכאילו התמונה מצטלמת הפוך, ואז פשוט המצלמה הופכת לנו את התמונה.
זה ב-DSLR.
ב-DSLR.
מצלמות עם מראה, הטכנולוגיה החדשה באמת הולכת לכיוון המירורלס, ואז זה כבר קצת הולך לכיוון הטלוויזיה, בעצם הקנה של כמו טלוויזיה, שבעצם אין לי מראה. אבל מצלמה זו קמרה אובסקורה. פשוט היה צריך להבין איך אנחנו מוציאים את אותה תמונה בשלב מסוים, כי הרבה זמן הבינו את האופטיקה, הרבה זמן הבינו
על קרני אור. כאילו לא רק מקרינים את זה, ובעצם הם לא היו יודעים איך להדפיס את זה.
נכון. היא תראה לקבע פשוט את זה, כי בסופו של דבר מדובר על משהו אחר לחלוטין, גם מדעי, אבל זה כבר הולך לכימיה. כלומר, זה כבר משהו שצריך כבר להבין בכימיה, וכבר... אבל האומנות הייתה צריכה את העניין האופטי, זה מה שאני אומר. כלומר, זה כלים שלובים עם התפתחות האומנות, אני מדברת על 1470 והלאה.
כן, לא, זה הגיוני.
כן, כשהמצלמה רק ב-1820... ושבע אנחנו נתקלים בצילום הראשון.
אני אז זה הפער של השנים. כשעשיתי בפעם את ההנדסאי שלי בעיצוב, היה איזה כמה שיעורים מאוד קצרים על צילום, משהו סופר בסיסי, לא עכשיו איזה משהו, והראו לנו שם את הצילום הראשון, וכזה כן, זה הצילום הראשון, ואני כזה, זה גוש שחור.
השאלה מה הראו לכם, כי עשו אחר כך לזה, אני אדבר עליו תכף, אבל עשו על זה באמת אחר כך סוג של רפרודוקציה, כי זה כרגע נראה כחול שחור כזה, גוש שחור, ולא רואים כל כך כלום.
כמו גדר או משהו כזה, ככה.
זה בתים, זה גג של בתים.
כן, גגות משהו, אני כבר לא זוכרת, אבל פשוט אני רק זוכרת שאני כזה. זה גוש.
אנחנו תכף נדבר עליו, הגוש הזה שינה את חיינו. זה ממש עשה...
וגם נראה לי לקח להם איזה כמה שעות לצלם אותו, תקני אותי מנותה, כאילו זה לא קליק אחד וישר יש לנו תמונה.
זה היה בין 8 שעות לכמה ימים, הם לא יודעים, אין איזה החלטה גורפת.
כן, כן, היה שם איזה קטע עם זה.
בין שם. המינימום הוא 8 שעות לפי מה שחושבים, אבל אין לזה, אין באופן חד משמעי. אומרים, זה מגניב, סתם זה מגניב, אין לך משמעי, יש תהיות ובודקים.
מניחים, שאם אף אחד לא כתב, אנחנו לא נדע, וגם אם כתבו, אנחנו נטיל בספק.
נכון, קודם כל תמיד להטיל, אני תמיד אומרת לכולם, יש מידע, אבל תמיד להטיל בספק, ולהסתכל אחר כך ולחקור.
וככה, אנשים מגיעים למסקנה שכדור הארץ שטוח.
נכון, שיקחו ברובנו כל מה שאני אומרת.
לכאורה, הכל לכאורה, הכל
תלך. אז ראה, אני רוצה גם לחזור למה שאת אמרת, לגבי זה שסבא שלך פגש אותך בגיל 20, בסדר? אז יש לי קולגה מאוד מאוד מוכשר, בשם נמרוד סונדרס, והוא אמר, קראתי השבוע שהוא מתעסק המון ב-AI עכשיו.
מג'רני כזה?
כן, הוא הכל, הוא גם מעביר קורס אצלנו על AI, אבל הוא אמר שפעמיים המציאו מכונת זמן שיודעים עליה, ואחת, המכונת זמן הראשונה, זה המצלמה. ומבחינתי זה היה סיכום של כל הסיבות למה אני אוהבת צילום. זה בדיוק זה. סבא שלך, את יכלת לפגוש את סבא שלך שנים לאחר מותו בזכות מצלמה. בין אם זה וידאו, בין אם זה סטיל, זה לא משנה מה. היכולות שיש למצלמה אין לשום דבר אחר, גם לא לציור לטעמי. ושוב, אני מאוד אוהבת אומנות, מאוד אוהבת הכל, ספרות וכל מה שאפשר, אבל גם אני ההגעה שלי צילום הייתה מאוד מאוד מאוחרת יחסית בחיים, אבל אין כזה דבר, הזיכרונות האלה, ושצילום הוא טוב גם מבחינת קומפוזיציה ואור וכל הדברים שקשורים לאומנות, זה פשוט מבחינתי באמת סובליים, כאילו זה משהו שהוא באמת מדהים. אז היכולת שלנו לקרוא היסטוריה דרך תמונות גם, וגם להטיל ספק כמובן, אבל כל הדבר הזה זה פשוט נפלא, ועצם זה שזה מכונת זמן ומאפשרת לנו לחזור אחורה, ועכשיו במחקר שלי אני באמת הולכת המון המאה ה-19.
המאה הכי שווה.
נכון, שמעתי שאתן אוהבות. אז באמת שיהיה, בוא נגיד המאה
ה-19. המאה הכי שווה. כל פעם שואלים אותם למה המאה ה-19 הכי שווה, פשוט שיקשיבו לכל הפודקאסט, זה לא תשובה אחת.
אבל זה נכון. קודם כל, כי הצילום התחיל במאה ה-19.
קודם כל, זה הסיבה העיקרית.
ומלא דברים התחילו במאה ה-19, אבל העובדה, כאילו שהכל בעצם קרה כמו ש... as we know it, אוקיי? לא יכולה לבטל את כל מה שקרה לפני, אבל כל מה שאנחנו כרגע פה בזכותו זה במאה ה-19, הייטק התחילה אז אגב. לגמרי. וצילום זה הייטק מבחינתי לחלוטין. אז כן, אז כאילו דיברנו על העניין הזה של אומנות קצת. ועכשיו אנחנו, אני כן רוצה שנגיע אל החבר הזה שדיברת עליו, קוראים לו ניספור ניפס. הוא צרפתי, ניספור ניפס.
נייטיב פרנץ'.
נייטיב פרנץ'. שאלתי גם את זה, אני גם קראה אתכנו על השם הזה. אוקיי.
יש לו ז'רגון.
כן. אז בעצם התמונה הראשונה, עכשיו בתחום האומנות קוראים לזה דימוי, בסדר? ובתחום הצילום ההיסטורי קוראים לזה תמונה, אז אנחנו נתייחס לזה, לפעמים יצא לי דימוי, לפעמים, כי אני עוד לא החלטתי מי אני. לא סתם, אבל בעצם הדימוי, אנחנו דימוי כי זה דימוי של המציאות. אני לטענתי גם באמת זה שום דבר הוא לא אובייקטיבי, ולכן הדימוי הראשון שבעצם קיים בעולם ואנחנו רואים אותו, אז זה אותו דימוי שבעצם ניספור ניפס השקיף מהחלון של החדר שלו, בחשיפה של מינימום 8 שעות. ובעצם זה נקרא הנוף בלגרה, וזו התמונה הראשונה שאנחנו יודעים, וגם על זה לא בטוחים לגבי השנה, אבל שום 1926, 27 או 28, משהו כזה, כי הוא ניסה להבין בעצם איזה חומרים כימיים אפשר עכשיו לשלב בשביל לקחת את קרני השמש, וגם צריך לקחת בחשבון שבעצם השמש זזה, והעולם זז, לא, השמש, העולם זז, כאילו אנחנו זזים ולכן האור משתנה, אז החשיפה גם משתנה, והצללים משתנים, כלומר היה בזה המון המון דברים שהיה צריך לחשב, שזה מטורף, זה באמת מטורף, והצליחו, אם זה באמת 8 שעות רצופות, אז בעצם זה חשיפה של גם זוזה של קרני שמש וצללים, זה מדהים. אז הוא באמת היה הראשון, הוא הגיע באמת מתחום יותר של מדעים, מן הסתם.
הגיוני, כן.
פחות ברמת האומנות, אבל בהחלט עניין אותו מאוד מאוד אור, ועניין אותו להבין גם, אחר כך הוא הבין את המשמעות של אור הרבה זמן על תמונה, ולהבין מה קורה עם הצללים והכל. אבל לאורך חייו קצת, לדעתי ממש באותן שנים אחרי שהוא הצליח לקבע את זה, הוא פגש איש מאוד צבעוני, נקרא לזה. קוראים לו לואי דגאר. יש לו שם יותר ארוך אגב, קוראים לו לואי ז'אק מונד דגאר. נייטיב פרנץ'. חכו, יש עוד כמה
כאלה. בן אדם אחד שיודע להגיד שמות בפודקאסט הזה.
בצרפתית, בזיבית. התואר המקביל שלי היה בצרפתית, בהיסטוריה הראשון.
לא כמונו.
אנחנו יודעות להגיד שמות ביפנית. זה התואר שלנו.
מגניב. גם של איתי, בעלי.
אנחנו יכולים להגיד ג'ו צמיד גם.
הכרנו בתואר למזרח אסיה.
די, מדליק. וואו, אז אנחנו לא נגלוש, אבל אחר כך צפרו לי. מגניב. אז בעצם הוא היה אומן, קודם כל, והוא היה איש עסקים. מפוקפק, הוא לא מפוקפק, תכף נחליט ביחד. יש שיגידו שהוא היה קצת מפוקפקי.
טם-טם-טם.
כן, טם-טם-טם-טם. אבל הוא היה איש אומנות, והוא הבין את המשמעות המטורפת הזו, שפתאום אפשר באמת לקבע דימויים, וזה מגניב. ובעצם הוא חבר לניספור ניפס. ואז הוא אמר לו, בוא נעבוד ביחד. אז הם התחילו לעבוד ביחד על כל הרעיון הזה, הוא הגיע גם עם קצת יותר כסף. וחשוב אבל להגיד שבמקביל התהליכים האלה לא קורים רק בצרפת. כלומר, גם באנגליה מנסים להגיע לאיזשהו קיבוע של כל החומרים האלה, וגם בברזיל. כן, כן. ובעצם במקביל זה קורה בעוד מקומות, אבל אנחנו כן מכירים את זה שזה באירופה, ככה. אירופה זה... וכשולט, ומהשנייה שיש את החיבור הזה בעצם של דגאר ושל ניפס, זה רץ, אבל מה הבעיה בעצם? ניפס מת
ב-1833. קצת בעיה.
או לא.
טיפה בעיה.
קצת בעיה. זה קצת מבאס, כאילו, רגע, רגע, רגע.
כאילו, אפשר לנסות לעשות סיאנס, להביא איזה נקרומנסר, אבל כאילו...
כן, אנחנו לא ממליצות, אבל זה אחריותכם בלבד.
נכון, אבל דגאר, אמרתי לכם, קצת מפוקפקי, אבל עם חזון. מישהו עם חזון. ואז הוא בא ואומר, אבל כבר יש לי את הכל. ומה שהוא עושה בשביעי לראשון 1839, שזה אחרי שהוא כבר... אני ממש מקצרת פה דברים, בסדר, נכון? ממש חוצה דברים.
אני יכולה לקחת הזמן.
הוא עושה ניסוי באמת, כבר ברמות, בחשפות קצת יותר מהירות משמונה עד כמה ימים, משמונה שעות עד כמה ימים, ובעצם הוא מגיש לאקדמיה למדעים בצרפת את תוצאות הניסוי של, של בעצם של כל מה שהוא בא ואומר, אנחנו יכולים להגיש דימויים, אנחנו יכולים להגיש דימויים, והממשלה אף על זה. ממשלה צרפת אף על זה, ודגר כבר לא עם כסף כל כך. והוא ממציא מצלמה בשם דגרוטיפ, הוא קורא לה דגרוטיפ, הוא מתעלם לחלוטין מניס פורניאפס, אגב, שימו לב,
אוקיי. את המוטיב היפה,
זה על שמי, יש מצלמה.
לבד.
ואז ממשלת צרפת באה ואומרת, בוא חבר נקנה ממך את הפטנט, ואז בעצם מה שזה קורה, הוא מקבל פנסיה לכל חייו על אותו פטנט. יש לו מצלמה דגרוטיפ, אגב מצלמה מדהימה, מדהימה ואיכותית מאוד, מאוד כבדה ומסורבלת, אבל מצלמה מדהימה מאוד מאוד מאוד, אבל יש מצלמה ראשונה מסחרית בעולם, אבל העובדה שהיא מסחרית, היא בזכות העובדה שממשלת צרפת קנתה את הפטנט. מה זה אומר שהממשלה קונה את הפטנט?
עשתה אותה שלה?
כן, ואז כזה שם של הממשל, זה של רשות הכלל. לרוב.
תלוי בממשל.
נכון. אבל בעיקרון, ברגע שהפטנט...
זה ציבורי עכשיו.
בדיוק, זה הופך להיות ציבורי, ובזכות אותו מהלך, הצילום הופך לנחלת הכלל. והחל משנות ה-40 של המאה ה-19, באמת מוקמים ברחבי העולם המון סטודיואים, אנחנו לא יודעים אם זו מילה נכונה, אגב, סטודיואים. סטודיואים? אני לא יודעת.
סטודיות זה בטוח לא.
סטודיות. אנחנו נקרא לזה סטודיות. אז בעצם אנחנו רואים באמת, אבל מהשנים האלה, המון סטודיואים לצילומי פורטרטים, שימו לב, בעזרת דגרוטיפ. וזה חוצה גבולות. זה מגיע לגרמניה, לסקנדינביה, כמובן שלצרפת. בשלב מסוים זה גם מגיע לאנגליה. לא כל כך בשלב מסוים, אלא במקביל, קצת אחרת.
אוקיי, שאלה.
בטח.
אבל בשביל בעצם לייצר תמונה בשנים האלה, כי אני זוכרת את זה שדיברנו בזה קצת גם...
נכון, בשבוע ראשון.
במוות גם, וגם במוות ויקטוריאני.
נכון, 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 נכון.
שהרבה יותר קל לצלם מן הסתם משהו דומם, כי החשיפה והזמן שהצילום לוקח, הוא לוקח יותר זמן, אז לכן אם היו מצלמים צילומי מוות, אז כאילו... משפחה, whatever, אם מישהו שמת,
נכון.
אז הוא היה יוצא אחד, והשאר יצאו מטושטשים. איך זה עובד עם צילומי פורטרט מהסוג הזה?
מעולה. אז יש
בעצם,
קודם כל שימו לב שכל הפורטרטים שבשנים האלה, מצולמים בתוך חדר. בדרך כלל אנשים יושבים, נדיר לראות שהם עומדים. מהר מאוד, אגב, אנחנו נראה כבר שזה משתנה, אבל ספציפית, ממש הדגרוטיפה מגיע. החשיפה היא קצת שונה שם, היא חשיפה ארוכה, אין טריס כל כך, יש רק חשיפה לאור. כלומר, הם צריכים את הזמן הזה בשביל להתקבע.
כן, בסדר? לצרוב את זה.
לצרוב את זה, בדיוק. קודם כל, וגם לא רואים אנשים מחייכים. מדברים על זה המון, אבל מדברים על זה הרבה פעמים, על תמונות יותר מאוחרות, וזה לא נכון. בתקופות האלה זה באמת נכון, כי הם צריכים באמת לשבת מקובעים, וכשזה אנשים מבוגרים, אז באמת אפשר. ואפרופו ילדות, אז באמת תוהים איך צילמו ילדים
שלא יזוזו,
בני 3 אבל 4, כי מה שקרה עם תינוקות, יש איזשהו ז'אנר שלם שנקרא האמא הנעלמה. ורואים תינוקות, יושבים כזה ככה על, על קורסאות מאוד מאוד גדולות, ומאחוריהם בד ענק. אז בעצם האמא מסתתרת שם מאחור, זה ז'אנר שלם,
שמחזיקה... פוטושופ של הפעם.
קודם כל, יש לא פוטושופ, אבל בהחלט זה קיים מאותו רגע. מאותו רגע יש עריכות.
יש עריכות. אני חושבת, דיברנו על זה גם בפרק של המחוכים, יש כמה תמונות מאוד מפורסמות של אנשים עם hourglass כאילו פסיכי, ואת רואה ממש שכאילו זה עריכה של... מה הם היו כאילו עושים, אני מניחה, תקני אותי אם אני טועה, שאחרי שהתמונה הייתה מודפסת, וזה היה בשחור לבן, הם פשוט צובעים ומציירים על התמונה המודפסת.
את צודקת?
טיפקס בצדדים.
כן, כן, טיפקס או שחור, פוטושופ של פעם, כדי שיראה שאת יותר...
פוטופוטאז' גם.
שיראה שאת יותר רזה, או דברים כאלה.
רגע, אז האמא הנעלמה הייתה פשוט יושבת מאחורי סדין ותופסת את הילד?
רוח חפאים.
ממש.
כן, זה ממש ז'אנר, מסתבר. זה נקרא האמא הנעלמה. באנגלית, בעברית, פחות מקובל. אבל כן, אבל זה ז'אנרים שלמים שבאמת...
של לתפוס את הילד ו...
של לתפוס את הילד, כן, ו...
לא לזוז. שמונה שעות.
והאמת שמדובר על חשיפות ממש ממש ארוכות, אבל בהחלט זה מדהים. העניין המעניין, אבל, שכל פעם שאני... ככה, גם שאני מלמדת סטודנטים, ואני כבר אומרת שפורטרטים זה התחום שבו תמיד, תמיד תהיה עבודה.
נכון.
וזו בדיוק ההוכחה.
כמו צילומי חתונות.
נכון. תמיד, לא, שזה פורטרטים מבחינתי, כל מה שקשור לתעד אנשים, ובגלל זה אני חושבת שזה אגב מה-AI, כי יש איזשהו משהו בחוויה גם, בחתונות את לא תביא AI.
נכון.
בינתיים.
תביאי רובוט.
בואו נדבר עוד 10 שנים ונראה מה קורה, אבל בעיקרון, גם אם זה רובוט, זה לא משנה, אבל עדיין תרצי משהו שיתעד אותך באותו יום.
פרסונלי.
בדיוק. וצילום פורטרטים מהשנייה הראשונה, זה הז'אנר שבו יש כסף, ואנחנו רואים את זה בכל העולם שאנחנו נדבר על זה אחר כך גם, נשים מתחילות להתפרנס מצילומי פורטרטים, כי יש להן גישה למשפחות, יש להן גישה לילדים, שימו לב למוטיב החוזר, אנחנו מכירים את זה מהיום, כמעט 200 שנה אחרי, ואנחנו בעצם אותו דבר לחלוטין, זה מה שעושים. אז בעצם צילום פורטרטים זה הז'אנר הראשון שאפשר לקרוא לו גם כז'אנר, ז'אנר של צילום פורטרטים, וזה ממש ממש מההתחלה, וזה בזכות הדגרותי. במקביל, קוראים מהלכים גם בבריטניה, עם מצלמה אחרת, שנקראת קלוטיפ, שהיא עובדת קצת אחר. מה שקורה בדגרותיפ, זה שבעצם, ברגע שיש לי את הדימוי הזה, וברגע שהוצאתי את הלוחית עם כל הדברים האלה, זהו. זו התמונה. זה מה שאתם מקבלים ממני כצלמת, זה גם מאוד מאוד יקר, זה בין 30-35 דולר, אז
זה
המון, זה המון, זה בערך חודש-חודשיים של עבודה, לדימון, אבל עדיין יש פרנסה בדבר הזה, וזה תחום שמקבל המון ככה לרוחב, כלומר אם רואים את זה בצרפת מה קורה עם זה, והם רואים מה קורה באמת בסקנדינביות, זה מאוד מאוד מעניין איך כל אחד לוקח את זה, ואפשר באמת להתפלפל על זה המון, אבל אני לא רוצה כאילו כדי לא, אני רוצה לעצור. אבל סתם ככה רשמתי לספר לכם, למשל על מסצ'וסטס, אני יודעת שאתן אוהבות את מסצ'וסטס, נכון? אז כן. אז בואו נגיד, בואו רק בשביל שתבינו, ב-1845 כמה פורטרטים למשל צולמו במסצ'וסטס, באופן רשמי.
את לא אומרת את זה נכון.
יופי. נכון. אז כמה? נראה לכן.
אני מאמרת 200,000.
500,000. 500,000 פורטרטים.
באיזה שנה?
1845.
וואו.
אני באתי להגיד לפרגן 1,000 ומשהו.
כן. אז בהחלט כמו שאתם...
אחת יודעת שהמצלמות היו נורא פופולריות.
כן.
כן.
בהחלט אני חייבת להגיד לכם שהמצלמה כאילו מהרגע הראשון. מאוד מאוד פופולרית, ושוב אנחנו מדברות על דגרוטיפ, זו מצלמה שהיא מאוד מאוד כבדה, והיא באמת מאפשרת שוב רק דימוי אחד, ובעצם הקלוטיפ, מה שקורה במקביל באנגליה,
ריין יושב לך על הסיכום.
אני יודעת, נתתי לו את זה כדי שהוא אחר כך יסתר לי גם מה קורה.
סבב, שילמד,
יש לו סקיל, ריין יהיה מבחן בסוף.
אז בעצם אנחנו חייבים במקביל לדבר על ויליאם הנרי פוקס טלבט.
אוקיי. בן אדם שיודע להגיד שמות.
כן, איזה יופי.
לא אנחנו, אבל אנשים האורחים שמגיעים באים עציניים.
כן. תשמעי, אנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו כל פעם שיהיה לנו פתאום איזשהו שם, אנחנו פשוט נבקש מהדס להקריא אותו, או פשוט נדביק.
נדביק ברקע. כל פרק מעכשיו. כן.
אז טלבוט, טלבוט, whatever, הוא היה ג'נטלמן ואריסטוקרט, מה שאומר שהיה לו מלא 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 זמן ו...
כסף.
כסף, בדיוק. אבל זמן וכסף זה משהו שזה. עכשיו הוא השתמש בקאמרה אובסקורה, שדיברנו על זה שזה הדבר הזה. היה גם משהו במקביל שנקרא קאמרה לוסיה, שקאמרה אובסקורה זה אובסקור זה כאב, וקאמרה לוסיה זה עם אור, לא משנה, זה עדיין לקבל איזשהו דימוי ולנסות להוציא אותו. אבל הוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה והוא מתעצבן ויש לו כסף ויש לו זמן והוא עושה ניסויים של הוא לוקח בעצם איזושהי פלטה ומשתמש במלח וכסף בסילבר כאילו בחומר הזה כן והוא זורק אותם על נייר ובעצם זה נקרא פוטוג'ניק דרואינג ומה שהוא מבין זה שאם נגיד אנחנו נשים את ונשים עלה למשל אז מה שיקרה לעלה, אז תהיה הבדלים בחשיפה בין האזור שבו יש את המלח ואת הכסף, לבין האזור שלו, ואז בעצם יש לי כמו צילום, בעצם זה נחשף אל האור, וזה נשרף, או לא נשרף, או לא יודעת אפילו איך לקרוא את זה, ובסופו של דבר, הוא מבין שיש את הדבר הזה שנקרא נגטיב ופוזיטיב, שיש באמת את ההצללות ואת הדברים הבהירים. ויש ב-1839, שימו לזה במקביל לדגרוטיפ, הוא מצלם את הבית שלו, שנקרא לרוק אבי. עד איך שאנחנו נרבוש את זה. אבבי, נכון, אבל זה נקרא, אנחנו מהיום נקרא לזה לרוק אבבי. וזה ממש מעניין, כי יש צילום פתאום מבחוץ, של בית, צילום ארכיטקטורה. טאם-טאם, חבר'ה, אנחנו מדברים על 1840, כאילו. אנשים לא יודעים בכלל, לא יודעים מה קרה.
כן, מה היכולות.
כן, לגמרי. ואז אני שואלת שאלה מאוד מעניינת ככה, בשיח ההיסטורי. האם צילום זה כוח של גאונות, או עניין תרבותי? ובגלל זה שאלתי אתכם בהתחלה גם, כי זה מאוד מאוד מורכב, הדבר הזה. כי זה שילוב של שני הכוחות, וכאילו מי צודק, כולם. אז עכשיו יש לנו בעצם שתי מצלמות, יש את הדגרוטיפ, שהכל שם באמת מאוד מאוד חד, אבל מקבלים דימוי אחד, ויש את הקלוטיפ, שבעצם מאפשרת הרבה דימויים מאותה פלטה. מה שכן, זה פחות איכותי, למשל בחשיפות, מהדגרוטיפ. זה ההבדלים העיקריים, אבל יש כרגע שתי מצלמות, שבעצם קיימות בעולם המסחרי, נקרא לזה. רק לאנשים מאוד עשירים,
כמובן.
לבנים כנראה, למרות ששוב אנחנו רואים מקרים יוצאים מן הכלל, אבל ממש מעט, אבל זה בהחלט הולך לשם וזה מתפתח מזה. ואז מגיעים אל הנגטיב, וזה חומרי נפץ ואלכוהול, וכל מיני דברים כאלה נחמדים שהיה צריך להתעסק איתם.
כן. ולקוות לא לפוצץ את הפרצוף.
נכון, אבל אז אפשר גם להבין קצת, אני לא נכנסת לעניין הזה של, של, של באמת מי היו האנשים העשירים עם הכסף.
עם האמצעים.
עם האמצעים, אבל בסופו של דבר כדי להתעסק בדברים האלה צריך ידע, וצריך השכלה.
כן.
אז זה מי, זה, וזמן.
ויש המון זמן כשיש לך משרתים שיעשו ויטפלו בילדים.
וכשאת יכולה גם לממן מישהו, כן? בואי, את עכשיו סתם איזשהו אריסטוקרט, הם בדרך כלל הלימודים שלה, הם התעסקו במוזיקה, אומנות ופילוסופיה.
נשים, נשים, שימי לב, נשים התעסקו, ובגלל זה אנחנו לא רואות עד לקלוטיפ, אגב, תכף אנחנו נכון, אבל אנחנו בגלל זה רואות גברים, כי מי למד מדעים? לרוב.
כן, לא, אז אני אומרת, גם נגיד, האריסטוקרטים שמימנו את הדברים האלה, בעיקר האריסטוקרטיה, הם לא למדו הרבה, נגיד את זה ככה מדעים, כי בגדול לא היה בזה הרבה צורך. היו כאלה שלמדו, והם באמת בעיקר כאילו, היו גברים. עכשיו, את איזשהו אריסטוקרט ממשפחה פנסית שמנסית, אין לך באמת בתכלס, אם את לא רוצה, את לא חייבת ללמוד עכשיו תואר נחשב, נגיד את זה ככה. אבל את יכולה לממן מישהו שלמד תואר נחשב שיבנה בשבילך ויעשה בשבילך את מה שאת צריכה.
זה אפשר לראות גם באמת עם דווינצ'י ועם כל החברים וכל, בהחלט הפטרונים, אבל היו קצת לפני, הפטרונים גם של האמנות ושל המדע. שלב הזה כבר הם מגלים את הכוח גם, יש גם את סר ג'ון הרשל, זה שם מדליק גם כן, הוא גם חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, והוא הבין את הכוח של צילום גם. כלומר, יש אנשים שמבינים גם את המשמעות של זה, ואני חושבת, אני לא דיברתי איתם עדיין, אבל שהם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, כי מבינים את המשמעות המטורפת בקיבוע של מכונת זמן, באומנות שפתאום משתנה. לא מדברים על זה כרגע כאומנות, הוא הראשון שאומר, אגב סר ג'ון הרשל, שמדובר באומנות, הוא הראשון שקורא לזה ארט, כאילו, באמת באזור אמצע, המאה ה-19, אבל עוד לא יודעים מה זה, כלומר זה עדיין כאילו לכאן ולכאן, האם זה אומנות, אנחנו לא יודעים, זה גם עדיין דיון שמנהלים כל הזמן, גם בהמשך לשיחתנו בהתחלה, כלומר זה גם חלק מזה. אבל בעצם עם הזמן רואים באמת המון המון, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, התקדמות מאוד מאוד גדולה. ומה שאני רוצה להגיד שכבר באמצע המאה ה-19 אנשים מסתובבים עם מצלמות ברחבי העולם ויש תמונות למשל מיוון וממצרים, הפירמידות במצרים ותמונות נוף של סין והודו ויפן. כלומר זה באמת, תחשבו, כאילו לא עובר בכלל זמן, זה 20 שנה של אנשים מסתובבים בעולם ומצלמים, ועזבו את הפורטרטים שעל פניו זה כאילו יותר קל כי זה באמת רגוע וגם לא כבד ולא צריך להוציא את המצלמה מהבית.
כן, אבל אותי ממש מסקרן מתי הם הבינו את הכוח של צילום בעיתונאות.
היי, את כאילו עכשיו אנחנו חשבנו על אותו דבר, איזה קטע.
אני ממש סקרנית לגבי זה, כי את מסתכלת על עיתונים בפעם של כאילו תחילת המאה ה-19, הם היו מציירים.
נכון.
היה נגיד מגיע, היה כאילו לכל עיתון היה צייר, היה מגיע, היה עכשיו נגיד איזה אירוע, נכון. מגיע צייר, מצייר את השוטרים.
נכון.
אז כאילו מתי הם אמרו, יש פה קטע.
זה קודם כל את הצילום, אז עכשיו אנחנו נגיע למתי הבינו את הכוח של צילום כחדשות, כצילום חדשות, אבל הטכנולוגיה מגיעה רק במאה ה-20, בדפוס, שבו אפשר בשחור לבן גם לקבל את האפורים, לקרב פיקסלים, להרחיק פיקסלים, ואז זה כבר מגיע. אבל ב-1860, אוקיי? האמת שב-1854 יש כבר צילום חדשות, צילום מלחמות.
כמובן שזה צילום מלחמות.
קודם כל, כן, לא נעים, אבל מצטלם טוב. עד היום, לא נעים להגיד. אבל אנחנו פה לא באנו להגיד דברים נעימים. מלחמות מצטלמות טוב. אבל אנחנו ב-1854, שזה לפני מלחמת האזרחים האמריקאית, כבר יש תמונות ראשונות משדה קרב. בסדר? אבל ב-1861, מה קורה? בארצות הברית?
זה התחום שלך.
1861?
כן. מי עולה לשלטון? החתיך הגבוה. לינקול. מה קורה ממש קצת זמן אחרי?
הוא נרצח.
לא, זה לא קורה המון אחרי, אבל כן. יופי, מלחמת האזרחים האמריקאית.
עכשיו תמיד, אם יש לך חשד, זה תמיד, או ירי המלחמת אזרחים. זה האופציות.
זה מה שקורה בערב תמיד. או יורים במישהו או פותחים במלחמה.
אז האמת שמלחמת האזרחים האמריקאית, אם אנחנו נכנסים לרגע לשם, זו נחשבת המלחמה האהורה ביותר. בתולדות ארצות הברית. זו כאילו המלחמה הגרועה ביותר שהייתה להם. עד היום זה מלחמה שמלווה אותם מאוד מאוד מאוד.
לא היה להם הרבה מלחמות אין-האוס מאז.
לא משנה, אבל הם היו גם כלפי חוץ ולא מעט מלחמות, וזו המלחמה, נכון, כי זה היה מלחמת אחים, זה היה משהו מטורף. זה באמת מטורף, אבל יש צלמים שמסתובבים ברחבי הדרום. ומתעדים, לפני קרב ואחרי קרב, אבל מתעדים. זה, כן, זה מקסים. והיה צלם ניו יורקי בשם מתיו ברודי, שהיה צלם מאוד מפורסם בניו יורק, והוא לקח מתמחים, ושילח אותם בעצם, ויש לך שלוחות של אנשים שמתעדים.
כאילו צלם צבאי ראשונים כזה?
סוג של.
סוג של, כן.
צלם שטח.
הוא היה מפקד, זה כן, ונתן...
היה קטע כזה, זה היה נגיד ממש חזק במלחמת העולם השנייה, שהיו מכשירים צלמים צבאיים ושולחים אותם כאילו בפרונט כזה.
זה האמריקאים.
כן, כן, כן. והיו מצלמים כאילו ב...
זה כבר בסוף שכבר הם נכנסו כבר, תודה, והתחילו... זה אגב, זה צלמת, מה זה, בורק ווייט, שהייתה, אנחנו נדבר עליה אחר כך. אולי נקדיש לזה אחר כך אם תרצו את זה. אבל מרגרט ברוק ווייט באמת הייתה צלמת פוטו ג'ורנליסט שנסעה לגרמניה וצילמה את המחנות ריכוז וצילמה חיילים וצילמה ממש דברים ואישה כאילו מאוד אמיצה שנשלחה באמת כצלמת עיתונות בארצות הברית. אבל אנחנו רואים במאה ה-19 כבר את זה. ורואים, יש תמונות של לינקולן משדה הקרב וזה מטורף. אנחנו בסך הכל ב-1860 וקצת, כאילו זה...
זה יחסית כאילו...
בפעם.
כן, בפעם, מה שנקרא.
זה ממש. והקטע הכי מטורף זה שכדי לצלם, צריך להסתובב גם עם דברים כאלה מאוד מאוד גדולים, וחשיפות, ולמרוח את זה בחומרים, ואז גם צריך במקביל גם לפתח את זה באותו רגע.
כן, זה לא עכשיו, הוצאתי את הטלפון, קליק קליק, ועשיתי סטורי.
כן.
לא, זה גם לא ב-DSLR של היום, שאת כאילו מצלמת ואין לי כוח לערוך את זה, אז אני אעביר את זה למחשב עוד איזה שבוע.
נבין מתי זה קרה, אגב, שאת יכולה לצלם ולשכוח, זה לא עוד הרבה זמן, אני חייבת להגיד. זה
כאילו
ממש לא עוד הרבה
זמן. אפילו.
לא הדיגיטציה, העובדה שאני יכולה לצלם. אז מה קורה עכשיו למשל? זה נקרא wet plate, אוקיי? זה, אני באמת חוצה פה דברים לחלוטין,
כל בסדר.
ברשותכן, אבל רק בשביל להסביר ככה. איך מצלמים בתקופה הזו, שהיא לא עם הדגרוטיפ, אלא עם לוחות זכוכית, שבעצם הבינו שהחשיפה שם יכולה להיות יותר טובה, עם החומרים האלה של המלח ושל הסילבר ושל כל מה שאפשר, יש לזה עוד חומרים כימיים ואלכוהולים שמשלבים זה. בעצם מה שבשלב הזה קורה, זה שזה עובר ללוחיות זכוכית, שטובלים בחומר אחד, מכניסים אל המצלמה, עושים מה שצריך, מוציאים את הלוח זכוכית, טובלים שוב בחומר, ואז הולכים לאוהל ליד, ששם המעבדה, ואז מפתחים.
אוקיי.
כמה תמונות האלה שדיברתי עליהן קודם, של הנוף וכאלה.
איזה סיפור מההפטרה.
כן.
ממש. וואו.
וככה מצלמים. כלומר, אין רצף, אין משהו, זה מה שיש.
זה מצחיק כי זה מחזיר אותי לשיחה שהייתה לפני שהתחלנו להקליט, שאני אומרת להדס שאני רוצה לקחת איתי מצלמה לצלם הופעה, חודש הבא. וכזה לא, אבל הציוד כבד, ואני חושבת כאילו מה אנשים עשו פעם עם ציוד כבד.
כן, אם זה כבד לך.
אם זה כבד.
והיום של עולם ראשון.
מזל שהם לא צריכו זכוכיות וחומרים.
זה מטורף. וקודם כל גם להבין גם בחומרים האלה, המון אנשים התעברו, המון אנשים כאילו...
כן.
אגב, גם ב-120, המון צלמים התעברו עם הזמן, בגלל החומרים הכימיים האלה. אבל כן, זה סרט. כן. סרט, ולכן יהיה מעניין אחר כך לראות האם היו נשים או לא. מה התשובה?
כן,
בוודאי שהיו, רק פשוט לא חשוב לדבר עליהן, נכון? אז לא נדבר עליהן, אבל בסדר. אנחנו כן נדבר, כי חשוב. אבל בעיקרון באלף, באמת אנחנו מדברים על wet plates, ואנחנו ממש, כדי שאני לא יותר מדי אלאה אתכם בפרטים, אנחנו מגיעים אל אהובי ג'ורג' איסטמן. אנחנו באמת כאילו עושים פה חיתוך מאוד מאוד מהיר. ג'ורג' איסטמן הקים את קודאק. עכשיו אתן צעירות.
אני יודעת מה זה קודאק.
אוקיי, מה זה קודאק?
קודאק היה פילמים של קודאק.
נכון, היה פילמים של קודאק.
יש להם איפשהו משרדים בפתח תקווה נראה לי.
באמת?
משהו כזה. אני ראיתי איפשהו שלט של קודאק.
היה לנו בבית בפעם, שנות ה-90 כזה פילמים של קודאק.
נכון, היו לך אז במצלמות של קודאק. נכון, חד פעמיות כאלה.
כן, נכון. עדיין יש כאלה, לא?
זה תולה המון עכשיו. או, מה אמרת?
נראה לי שזה של ילדים קצת יותר.
או, hold that thought. זה יפה מאוד מה שאתם אומרות, כי זה נכון.
עכשיו זה ממש חזר לאופנה, אבל לצלם פילם.
עולה המון. אם זה כבר עולה סרט צילום, אחד?
ים כסף.
מלא, 90 שקל. עוד לפני הכל, כאילו, עוד לפני הכל, 90 שקל.
יש לה, אני חושבת שכבר אמרתי את זה פעם, יש לנו מצלמה שסבא רבא שלי הביא איתו מגרמניה בסוף מלחמת העולם השנייה. מצלמה, אני אראה לך תמונות אחר כך. לא זוכרת של איזה חברה, אבל היא כאילו ממש לפעם שאת יכולה לראות איך פותחים את הצמצם וסוגרים אותו ידנית, וכאילו היא עובדת, היא fully כאילו functional, אבל פילמים, כאילו לכי תמצא עכשיו פילמים, ואיך את עורכת ואיך את מעבדת.
את לא יכולה, את צריכה מעבדה.
כן, כן, זה כאילו.
היה איזה מישהו שהלכתי להצטלם איתו, שהוא השתמש במצלמת פילם של סבא שלו מרוסיה, נראה לי זה לייקה או משהו כזה.
וואו, תכף נגיע גם ללייקה.
וגם הוא, כדי להביא פילמים לזה, היה צריך לנסוע לסנט פטרסבורג, כאילו סיפור מההפטרה, וזה מעבדה וזה, ויש לו מכשיר שהוא מודד איתו אור, כדי שהתמונה לא תצא שרופה, וזה כאילו פרויקט, ואת כזה, אל תזוזי, את עומדת פה, פה אור, פה מדדת.
נכון, לא נשמת. כן, אבל זה מצחיק כמה זה השתנה, כי עכשיו אבא שלי אמר שאת החלק מהתמונות ילדות שלנו שציינתי קודם, הוא צילם במצלמה הזאת שסבא הביא איתו מגרמניה, של סבא רבא. אז כאילו, פעם זה עוד היה לגיטימי לצלם בפילם, והיה לנו הרבה תמונות בבית שעוד היו מפתחים, היום כאילו,
אני לא זוכרת שפילם היה אבל כזה יקר בשנות ה-90.
אז זהו, אני גם כזה אמרתי, רגע, מה זה, מה זה? זה אז אמרו לי, רגע, אבל גם אז, תחשיבי, כמה על הפילם, 25, 30 ומשהו, אז אם משווים את זה באמת לשנות ה-90, אז אולי זה באמת, זה מצד שני המזכורות לא התעדכנו מאז, אז זה גם איזה
שם. גם עם האינפלציה זה עדיין לא...
זה לא, אני גם לא זוכר.
זה לא, זה לא, זה לא
שעשינו את
זה. זה לא הכפיל את עצמו פי שלוש.
נכון, נכון. אבל צילום, באופן כללי זה סכום מאוד מאוד יקר.
כן.
ולכן אני מאוהבת בג'ורג' איסטמן. כי באמת הוא עשה פשוט מהפכה, מבחינתי הוא הבן אדם הכי מדהים ש... לא כבן אדם, כן, שלא היה איש קל כל כך. אבל באמת מה שהוא הביא לאנושות, זה משהו זה. קודם כל, הוא היה איש כנראה לא מאה מבחינת זה, אבל ההבנה שלו בהמון המון דברים הייתה מדהימה. הוא לא היה מדען כמו מדענים, אבל הוא היה איש עסקים מאוד מאוד חכם, עם פשן מאוד מאוד גדול לצילום. אז הוא הקים באמת את קודאק, שזה K-O-D-A-K. סבבה, זה חשוב שרגע להתעמק בשם הזה, כי מה זה קודאק? בדיוק!
מה זה קודאק?
אין כזה דבר, הוא המציא מילה. הוא המציא מילה, כי הוא אמר אני צריך להמציא מילה שהיא לא... שבכל השפות יהיה אפשר להגיד אותה.
ולא תהיה
משויכת לשום דבר. מלבד אליי. תקשיבו, זה גאוני. עכשיו מה עוד? הוא גם אהב את האות K.
כי כיף להגיד את זה.
אז פשוט, עצם העובדה הזו, הורסת אותי. כי אין שום דבר קרוב. הוא היה איש שיווק הכי מדהים שאני ככה נתקלתי בו. עכשיו הוא ב-1889. נכון. אבל עדיין אני עם איסטמן. כל אחד צריכה לבחור.
כמו של הטמדומים, הטים זה, טים זה.
נכון, נכון. אני עם איסטמן.
אתה טים איסטמן או טים גבלס.
אני כרגע עם איסטמן.
זה כזה קיץ של היסטוריה.
כן. אני חושבת שמצריקות רק אותה. כן. אבל הוא ב-1889 משיק מצלמה בשם הבראוני. עכשיו, לפני שאנחנו נדבר רגע על בראוני, שזה מדליק ממש, בא לי מסכן, אני באה אליו עם זה, אתה לא מבין, כאילו, מה קורה פה? 1889. אבל תכף נגיע לשם, כי מה שהוא עושה במהלך שנות ה-80 של המאה ה-19, הוא בעצם אומר, רגע, 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 מה קורה עם כל הלוחות הרטובים האלה שלכם? בואו נעשה את זה יבש. קודם כל, אז כבר מבינים שיש את היבש, ואז הוא אומר, רגע, 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 למה זה מחוץ למצלמה? בואו נכניס את זה לתוך המצלמה. ורגע, רגע, רגע, למה צריך אחד, 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 אחד? בואו נעשה את זה כסרט צילום.
יזם, הוא היה יזם.
מה זה יזם? כפרה עליו. אני לא צוחקת, באמת. איזה איש.
אילון מאסק של הצילום.
הוא ממש של הכל, באמת. תכף אני גם תראי שהוא גם של שיווק. משהו מטורף, באמת. ומה שהוא עושה, הוא לוקח בעצם את אותה קאמרה אבסקורה, או את הדגרוטיפ, ואת הקלוטיפ, והוא לוקח את כל הדבר הזה, ומכניס את זה למשהו שנראה בגודל הזה, קצת יותר גדול מהדבר הזה.
קופסה.
כמו שקופסה, עם נפח קצת, כן, כמו שאנחנו יכולים לדמיין איך מצלמות נראות בקטן, מעץ. עכשיו הוא גם מוזיל מאוד את העניין הזה, וכשהוא מוציא את הבראוני, שעשויה מעץ באמת, ואין לה שום יכולות אופטיות, ופה אופטיקה, וכל הדברים האלה שאנשים חיפשו והכל, הוא לא, הוא פשוט אומר, אוקיי, יש לנו את הבראוני, שזו קופסה שיכולה לתעד. והיא כל כך קלה, והיא לא צריכה שום דבר מעבר. אגב, כוכבית מאוד חשובה שנגיד, כבר בשלב הזה מהירות התריס של המצלמה היא מספיק מהירה, היא 1:2000 כבר יכולה להיות, ולכן אין בעיה של חשיפה. לכן אמרתי שאנשים מתבלבלים במאה ה-20 וחושבים שעדיין אין חשיפות מהירות, אבל פה כבר גילו את זה שזה יכול להיות מאוד מאוד מהיר. אז יש תריס שעובד מהר פשוט, לא צריך לחשוב הרבה, אין עדשה. כלומר זה רק נחשף קדימה, אין אופטיקה מסובכת, ומה שאיסמן אומר, you press the button, we do the rest. זה הקמפיין שהוא יוצא איתו.
סלוגן שיווקי גאוני.
תקשיבי, לא רק שהוא כזה גאון, הוא לוקח את הדבר הזה שעולה $25, שיתפתח אחר כך ויעלה את דולר אחד בלבד בסוף המאה
ה-19.
ואז הוא אומר, רגע רגע רגע, הדבר הזה כל כך קל לשימוש, וכל כך אינטואיטיבי, וכולם צריכים אותו, אני פונה לנתח השוק שמעולם לא דיברו אליו לפני. מי הנתח השוק הזה?
ילדים.
ו?
נשים.
יופי. נכון, נכון. מבחינתו הבראוני מותאמת לאנשים, לנשים ולילדים. הקמפיינים שלו פונים ספציפית לנשים וילדים. הבראוני נקראת ככה, בגלל שהיו דמויות בשם בראוני. והדמויות האלה...
מה שאנחנו מבינים עכשיו
שהוא פמיניסט.
לא, לא, כאילו, אז מישהו מצא נתח שוק לעשות עליו כסף כי הוא היה קפיטליסט כמו שאנחנו אוהבות.
עוד לא, אני לא מקבלת את זה.
אבל נכון, יש תמיד כזאת שמעלה מיליון תמונות של הילדים שלה ואת לא מעוניינת לראות את זה ולא אכפת לך.
זה מה שדע
הכל. נכון,
הוא השם העיקרי בזה. כולם, יש את הנשים האלה שאוהבות לצלם את הילדים שלהם.
נכון.
אף אחד לא ירצה לראות את זה, אבל הן יקנו את המוצר שלהם.
נכון.
זה אחותי הקטנה. זאת אחותי הקטנה עם החנית שלי.
זה חד משמעי, את צודקת.
אילנה, אני לא מלכלכת עלייך, אבל אני כן.
אבל זה נכון.
רחת פה, סוגות משפחתיים.
אבל את צודקת, אני חייבת להגיד. הטענה שלי זה שזה בעצם מצלמת הטלפון הראשונה. זה בדיוק זה, את יכולה ללחוץ והכל בסדר.
אז את באה, היית מפתחת, עושה אלבום ופותחת אלבום.
מה שמעניין בחלק הזה, זה שקודם כל לקודק היו כל מיני אופציות. את יכולת לפתח בעצמך, יכולת להטעין את סרט הצילום בעצמך, אבל יכולת גם לשלוח את המצלמה as is לקודק, שיפתחו לך את זה, ואז היית מקבלת הביתה את התמונות.
זה גאוני.
חבר'ה, אנחנו באמת על סף, כאילו, לא היה כזה דבר.
ככה עושים כסף.
וגם, כאילו...
אבל כסף טוב, אתה יודע, זה לתועלת הציבור, מה שנקרא. כלומר,
זה לא סתם.
כלומר, להתפתח גם ולהביא את זה ממצב של $25 לדולר אחד בסוף המאה ה-19, כדי שלכולם באמת זה יהיה נגיש.
כן.
אז זה גם באמת לתועלת הציבור.
ואנשים מתאים על זה. נכון. כאילו שום דבר, מה שאנחנו אומרות, שום דבר לא השתנה. עכשיו את הולכת.
נכון, נכון.
וכל שנייה את כאילו
מתאים. למה כן, אנחנו לא יכולים לעשות קמפיין כזה של לדשות טלה באיזה דולר? זה לא יפה מצידם.
תפני להם אחרי הפודקאסט, נשלח להם את זה. לא רגת את זה ב...
אני לא חושבת שהם התלהבו מהרעיון הזה.
לא חושבת שמ-6,000 דולר זה...
לא, זה כמו שתגידי כאילו לפתק פיליפ, בואו אולי תעשו שעונים בדולר.
למה לא?
כי
זה יהיה נגיש.
לא, אבל זה ממש, זה היי-אנד, מה שאת
אומרת. כי זה לא. את לא תבואי לתיודור ותגידי להם תנגישו את השעונים שלכם לציבור. אותו דבר, יש לך כאילו...
מצד שני יש את סוואץ', לפחות היה.
יש את סוואץ', סוואץ' עשו גם קמפיינים אומגה.
גם פה, אגב, גם קודק היה להם ריינג', הם פנו גם לצלמים מקצועיים, אבל לצלמים מקצועיים היו אופציות, וזה אנשים שהיו עם השכלה, וגם אנשים שצימו, אגב. כלומר, מי שקרא לעצמו צלם מקצועי לא צילם בקודק, אבל זה לא משנה. כלומר, זה ההנגשה הזו של הצילום לכולם, והעובדה שנשים יכולות לצלם את הילדים שלהם, לא, ולי לא להתחבב רקע ככה עם הצילוחות, וזה היה חלק בלתי נפרד מהעניין.
לא רק זה, עכשיו את כאילו גם אני חושבת בתור נשים, זה נתן גם סוג של איזשהו, לא כוח בהכרח, אבל זה נתן אופציות של...
לא, זה נתן כוח.
את יכולה לצאת, ואני עכשיו רוצה לצלם סתם את הרחוב, לא רק לילדים.
איך אני יודעת שאת אומרת את זה?
אני יכולה לעשות מה שבא לי, לצלם כאילו קצת את הרחוב, אז כזה, אוי וואלה, זה יצא טוב, אולי אני אפתח
גלריה. ואני לא בבית והאוכל כבר מתבשל, אז...
אתן צוחקות, אבל אתן יודעות מה היו שני הדברים שנחשבים כאילו לדבר שנתן לנשים שחרור במרחב. כאילו חלק מה... זה לא, שוב, זה לא ברמת הפמיניזם אפילו, זה ברמת מה שחרר נשים במרחב, אופניים ומצלמות. זה שני דברים שנתנו, אופניים יכלו פשוט מוביליות, בלי קרקרות וגבר שילווה אותן, וליווי, והמצלמה, זה בדיוק מה שאת אמרת עכשיו, המצלמה, הסתובבתי עם מצלמה קטנה, יכולת להשמיע את הקול שלך בתקופה שבה אסור היה לך להשמיע את הקול שלך, שהסתובב לבד, ללא אבא או ללא גבר.
או ללא המלווה שלך עם האריסטוקרטיה.
וגם אם כן, אתן צריכות לדבר בשקט ולהיות יפות. וזהו. אבל אז זה כלי להבעה חברתית ועצמית, שהוא פשוט מטורף. אני יכולה, בדיוק מה שאת אמרת, זה כלי מטורף, סוף המאה ה-19, ואני חושבת שאיסטמן לא מדובר על זה שהוא הפמיניסט או משהו, אבל בעצם העובדה שהוא הבין שזה כוח, ואני יכולה לבוא ולהדרוש את המקום הזה של לצלם, כבר הופך אותו מבחינתי למישהו שבאמת נותן לנשים זכויות מאוד מאוד גדולות, כי הוא מבין את זה. וגם במקביל לילדים, עצם העובדה שהוא לוקח פן שיווקי שפונה לילדים, וגם בקמפיינים שלו רואים ילדות מחזיקות מצלמה, וגם הבראוני שנקראת ככה, היא נקראת ככה כי זה כמו איזושהי דמות של דיסני, או איזשהו מיניון, או משהו כזה, והוא קורא לבראוני כי הוא פונה, שכחתי את שמו של זה שהמציא את הדמות הזאת, אבל זה מה שהיה שיתוף פעולה בין שניהם, בין המאייר הזה לבינו, והוא אומר, אני הולך לקרוא לזה בראוני, ואני רוצה שהקמפיין יהיה עם הדמויות האלה של הבראוני, וזה הקמפיינים שיש, וזה פונה לילדים, אז ילדים רואים את זה, ואומרים, אני גם רוצה כזה. זה עוד לפני שבכלל מישהו דיבר על הדבר הזה, שיש תחום של שיווק, זה אנחנו לא בשנות ה-50 של המאה ה-20, כלומר, אנחנו, או שנות ה-20, אנחנו, באמת, יש פריחה כלכלית מאוד מאוד גדולה בתקופה הזאת, אבל עדיין זה לפנות לקהל אחר שמשתמש בצילום, ילדים מצלמים. זה מדהים. אז מבחינתי, אני לא סתם רואה את עצמו. באמת, עכשיו הוא עושה את זה, וגם במקביל הוא עושה את זה בכל העולם. כלומר, רואים קמפיינים בצרפתית, של ילדות שמחזיקות מצלמה, ובגרמנית, וכאילו זה באמת
חוצה גבולות. הוא פונה לקהל שאף אחד לא פנה אליו עכשיו.
גלובליזציה.
בכל העולם מצלמים. כל העולם המערבי, as we know it, אוקיי? אבל לא בסדר גודל הזה. כלומר, 150 אלף מצלמות נשלחות לחול בסוף המאה ה-19.
וואו.
זה
מטורף, זה מטורף. זה דברים שהם באמת לא נתפסים כל כך, ואנחנו באמת חושבים שאנחנו ממציאים את הכל, אנחנו לא ממציאים כלום, אנחנו פשוט משחזרים דברים שאנשים לפנינו עשו הרבה יותר טוב.
יכול להיות משפט כזה, ברוסית, כל דבר חדש זה משהו ישן שנשכח.
נכון, זה מושלם. תגיד לי את הרגע, אני מקעקעת. אני לא צוחקת, זה פשוט מושלם, זה כל כך נכון.
כן.
באופן כללי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה בגלים. כלומר, ממש אין בכלל שום דבר, ומי שמכיר היסטוריה טוב, ומי שיודע, מי שמכיר. מי שמכירה היסטוריה טוב, ומי שיודעת על מהלכים היסטוריים, אפשר לחזות ממש מה הולך להיות. אז יש גם קמפיין שנקרא Let the Children Play, של קודק. אני מתה על זה. והקטע המעניין, שבאמת זאת הייתה מצלמה מאוד מאוד קמייקה, זה נקרא כאילו בראוני נאמבר 1, אבל הנאמבר 2 כבר זה התפתחות. ומה שעוד מעניין, הקמפיין הזה מעבר לקמפיין לילדים, יש קמפיין במקביל שנקרא קודק גרל. שזה הקמפיין האהוב עליי בעולם. שזה קמפיין שפונה לנשים, ואומר להם, חמודת מתוקות, אין לכם מה לעשות עכשיו, יש לכם פנאי, אתם עם הילדים, אתם מסתובבות, אתם עושות ספורט, קחו מצלמה ותתעדו את זה. ובמשך 70 שנה הקמפיין הזה רץ. והם פונים אל הלז'ר. כאילו, אל שעות הפנאי של הנשים, כי הם אומרים, בואו תעשו את זה, אתן יכולות.
בואי תהפכי לאינפלואנסרית.
אז זה בעצם אנחנו כבר, בעצם, בסוף המאה ה-19. שזה ב-1899 באמת עולה דולר אחד. ואז זה גם מנגיש את זה כלכלית להרבה יותר אנשים. זה לא שדולר צריך לזלזל בעניין הזה, אבל זה לא 25 דולר. 25 דולר זה בהחלט...
זה הבדל משמעותי גם היום.
מאוד. נכון, 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 נכון. ומאוד מאוד משמעותי. הקטע המעניין הוא שהסנאפשוט, מה שאנחנו חושבים שהוא גם רלוונטי להיום, נכון, אומרים כזה, הרמתי את המצלמה וצילמתי, וזה הסנאפשוט. זה לא, זה מונח שהיה בסוף המאה ה-19. תנדרת איפה הוא הגיע?
עכשיו אנחנו
יודעים. עכשיו אתם תדעו. אני הדלקתי על הדבר הזה. זה בכלל מצלפים בריטים, שכשהם ירו ככה ללא מטרה, ומשהו קרה לפעמים. לפעמים זה פגע במשהו.
כנראה.
זה סנאפשוט, אז זה כאילו היה ללא מטרה, אבל זה הצליח. אז הרעיון של המצלמות האלה, שזה באמת סנאפשוט, כי לא תמיד זה פוקוס, וזה בסדר, כאילו זה אמור להיות תמיד בפוקוס וזה, אבל זה סנאפשוט. והרעיון הוא שהסנאפשוט הזה אמור לעשות את זה, לשמר את הזיכרונות הטובים ביותר שלנו, ומה שיש לזה, אפשר לראות את זה בכתובים, כמו שנקרא שזה, Keep your happiest time, ותל your story best. שזה מאוד מאוד יפה, אני ממש רואה את זה, וממש נפתח לי הלב בקטע הזה, כי...
זה מדבר לאנשים.
נכון.
כמה תמונות יש לך בטלפון שצילמת, כן, זה יהיה בשביל הזיכרון, את לא נכנסת אליהם אף פעם, אבל פתאום הגוגל מקפיץ לך את זה, הנה לפני 4 שנים, ואת כזה,
נכון, נכון, זה בדיוק זה.
גם הצעירה הייתי פעם ולא כאב לי הגב.
מאוד זה.
נכון. הקטע שהמעניין, שזה גם מייצר הרבה ביקורת מן הסתם, כי יש את כל המתוחכמים שאומרים, זה לא צילום.
כן.
שזה בסדר גם להגיד.
תלוי מה המטרה. בסופו של דבר, אם המטרה היא לעשות זיכרונות, אני לא חייבת שהתמונה תצא הכי יפה בעולם, אני לא שמה את זה בגלריה. זה בשבילי לעצמי.
נכון. מצד שני, אם את ילד או ילדה שנתקלת במצלמת הבראוני, ואת יכולה לצלם ואת נדלקת על זה, ואת אומרת לעצמך, וואו, איזה כוח יש לזה, ואנשים מצלמים הרבה יותר, אנשים מצלמים בשביל העניין הפרטי שלהם, שזה ינקה אותם, ושזה איזשהו צורך ולהשמיע קול, גם ילדים, אנחנו מתעלמים מהדבר הזה שילדים זה אנשים. אז העובדה שילד פוגש מצלמה בגיל כל כך צעיר, יכולה אחר כך להוביל אותו לצילום מקצועי, לא צריך להישאר עם הבראוני, אבל המון צלמים וצלמות התחילו מהבראוני. בתור ילדים, וגם היום כשאני פוגשת צלמים וצלמות ואני שואלת כזה איך התחלתם והכל, כן, שהייתי בת 12 הייתה לי מצלמה, איזה הרוב לא צילמו במצלמות מקצועיות, אבל העניין הזה של התיעוד, אז זה באמת פתח מבחינתי, כל המאה ה-19 הייתה שווה, בואו נסכם לחלוטין, אז אני מסכימה.
האמת שזה גם אצלי היה ככה, אני זוכרת כאילו את הפעם הראשונה שבאמת נגעתי במצלמה, הייתי באיזה כיתה י' והיה לנו טיול שנתי, וביקשתי מאבא שלי לקחת את המצלמה שלו לטיול השנתי כאילו כדי לצלם, והוא אמר לי לא, כאילו הייתי ילדה מאוד נזק, אז הוא מאוד פחד שאני אשבור אותה.
לא, כי עכשיו.
זה נכון, אבל היום הוא יותר סומך עליי במצלמה שלו. אבל הוא אמר לי לא, ואז אמרתי טוב, ובדיוק חליתי קצת לפני הטיול השנתי, ואמרתי טוב, אני ארכב על זה שאני חולה, ואני לא אצא לטיול השנתי.
כן.
אז המנהל של הפנימייה, או משהו כזה, התקשר להורים שלי, ואמר שאני לא רוצה לצאת לטיול השנתי, אז אבא שלי אמר לי, את יודעת מה, אם את יוצאת לטיול השנתי, תקבלי איתך את המצלמה. הלכתי, לקחתי, צילמתי קצת, מה שראיתי, יש איזו תמונה שאני זוכרת של עורב על אבן, איפשהו בנגב שמצאתי. חזרתי הביתה, הראתי לאבא שלי מה שצילמתי, ואז הוא אמר לי, אוקיי, יש לך עין לזה. כאילו, מעכשיו, מתי שתבקשי את המצלמה, תקבלי אותה, כי אני מבין שיש לך עין לזה, וזה מאוד בשבילי...
זהו, קיבלת גושפנקה.
זהו, בשבילי זה היה מאוד גדול, כי אבא שלי שהוא אומן, והוא מאוד הרחיק אותי מהמקום של האומנות, כי כאילו, הוא יודע שבאומנות אין כסף.
כן.
אז הוא לא לימד אותי לצייר, הוא אמר לי כאילו שיש לי קצת הבנה בציור, הוא ראה את זה כשהייתי קטנה, אבל לא רצה לפתח את זה בי, כי הוא לא רצה שאני אלך ואלמד אנימציה. אבל אז שקיבלתי ממנו את האישור הזה של, אוקיי, הצלחתי, אז אמרתי, אוקיי. ומאותו רגע, באמת, כל פעם שרציתי מצלמה, אז הוא היה נותן לי אותה, וכל פעם שהיה מתחדש במצלמה, אז הוא היה נותן לי את הישנה שלו, שכאילו יהיה לי לשחק. עכשיו שאמרתי לו שאני מתחילה קורס צילום, והמצלמה שלי לא כזה חדשה ובסטנדרט, אז אני חושבת לקנות מצלמה. אז ויש לי אחת, אמא שלך גם ככה לא משתמשת בה כמעט, כאילו יש להם שתיים, אז קחי את של אמא, אנחנו נשתמש באחת.
זה כן, זה בדיוק שיש אמצעים גם, כאילו, להביא לך את הדבר הזה, כן?
כן.
של כזה, אוקיי, הנה עכשיו גיליתי שאני ממש ממש אוהבת לצלם, ויש את האופציה להגיד, וואלה, מעולה, יש לי כאילו איזה מצלמה, תחגיגי.
ממש.
אני גם לא חושבת שצריך להפוך את זה למקצוע, אני חושבת שזה משהו שהוא...
לנפש.
שהוא בדיוק, הוא לנפש, וזה מה שאני מרגישה שקודק עשו, שגם כשהאנשים שאני מדברת איתם לפעמים, אני גם נגיד עוצרת את הארוחות, אני צלמת חובבת, כמה זמן? 35 שנה, אבל לא באופן מקצועי. מה זה אופן מקצועי? אני משלמים לך על זה. כאילו זה מבחינת אנשים, אבל זה לא נכון, מה זאת אומרת? אני מצלמת 35 שנה, את כבר ממש ממש יודעת מה את עושה. אז מה שמעניין, מאיפה הגיעה המילה הזאת, שבמאה ה-19, amateur זה לא היה כינוי גנאי. מי שהיה amateur photographer, זה אנשים שפשוט אהבו צילום. amateur זה אהבה. ולכן, אז לא היו מקצועיים ברמת הזה, אבל כן, אמור, כאילו וזה, אז המילה הזאת, amateur, היא בעצם מילה של אני אוהבת לעשות משהו, וזהו. ובזה זה נגמר. ולכן יש amateur photographers. מועדונים שמאוד מאוד פורחים במאה ה-19 של amateur photographers, כולל נשים, מועדונים גם של של אנשים מקצועיים, שכן יש שם נשים שמצלמות, יש נשים שמאוד התעקשו לצלם, הרבה עם השכלות אירופאיות בעיקר, הרבה של בנות של ונשים של, אין מה לעשות. במאה ה-20 זה משתנה.
כי היה להם את הזמן הפנוי, כאילו, אני חושבת כי היה להם את הכסף גם לקנות
את הגישה, עם השאלות אותי. בגלל שכשאת הולכת וצריכה ואת רעבה ללחם ואת הולכת לעבוד, אז את לא חושבת על הדבר הזה, וברגע שיש לך גישה ואבא שלך מתעסק בזה או בעלך מתעסק בזה ורואים נשים שמצלמות בזכות בעלן או אף על פי, תראו איך שאתן רוצות, יש הרבה נשים שגילו את הכוח הכלכלי מאחורי זה וגם הרשו לעצמן להתגרש מהגברים שלהם, לפתוח סטודיו עם או סטודיויות לצילום ולהבין שאני יכולה לכלכל את המשפחה שלהן בזכות זה. בקיצור, יש פה...
במאה ה-19 זה הקריטי. שפתאום את יכולה להיות...
אני חייבת להגיד שגם במאה ה-20. אני ממש... שוב, עד הגל השני של הפמיניזם, זה קריטי. זה קריטי. ואז באמת גם הצילום משתנה. אבל זה מאוד מאוד קריטי. היכולת של נשים להבין שיש להם גם כוח כלכלי בידיים. אם אני מחזיקה מצלמה, אני גם יכולה לפרנס אותי ואת הילדים שלי.
נכון.
וזהו, וזה מאוד מעניין. בקיצור, וגם קבוצות של צלמים, אז יש צלמות ויש צלמים ויש מקצועים יותר ומקצועים פחות, וקאמרה קלאבס שמתחילים מ-1880 עד 1920, הצילום פורח, כלומר זו התקופה הכי טובה של הצילום.
כאילו טור הזהב כזה של הצילום?
כן, זה קורה אז, ושימו לב, אנחנו בסך הכל ממש מעט שנים, מ-1828, שבו יש לנו את הקיבוע הזה של השמונה עד... whatever, שעות.
שעות ימין.
זה מטורף. וכן, אז הסיכום הוא בעצם אומר שבאמת הם כבר 19. עם כל הפרק הזה, לדעתי זה מה שזה
לא מסכים. זה להרים
למאה ה-19. להרים למאה ה-19.
אז אנחנו נעצור פה במאה ה-19. יהיה סיכום שני חלקים.
כן, אנחנו נסיים פה את חלק א' של...
המאה ה-19, מה הכי שווה?
הפעם.
כן. צילום הם מכוחים.
ובפרק הבא אנחנו נכנס למאה ה-20?
יאללה, אנחנו ניפגש מה שנקרא שבוע הבא.
תרגו אותנו
ברשות החברתיות וזה. תהיו זהירים, מסוכן שם בחוץ.
בימים אלה במיוחד. אם יש לכם שאלות ואם אתם רוצים לראות תמונות, תעדכנו אותנו. אנחנו ניפגש בנוסח שלכם באלגנטיות ולפרסם את זה. כן, זהו, תודה.
ביי.